מוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב מציג הביאנלה לאומנויות ולעיצוב תל אביב 2023. התערוכה שבה האומנות פוגשת את האומנות ופורצת את גבולות החומר. 250 אומניות ואמנים מישראל ומהעולם מנסים לענות על השאלה מהי מידת האדם. מחכים לכם במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב.
הפרקסת, אמיר אורן עם אנשי ביטחון וממשל, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום יואב ירום.
אהלן, נעים מאוד, מה שלומך?
תודה. אלוף משנה במילואים.
כן, רמת גולני במילואים.
רמת גולני במילואים, הנה כבר...
בגאווה גדולה.
כבר 10 מילים לתוך השיחה, גולני, אבל אי אפשר אחרת.
אי אפשר.
התגייסת לסיירת, היית בתפקידים מאוד מרתקים, גם בפלוגת העורף, גם באגוז, גם בגדוד הסיור, עוד נחזור לזה, והיית סמחת גולני, ומחת שלוש, אלכסנדרוני, שזאת בדרך כלל החטיבה שלתוכה מזינים את המילואים של גולני, אבל לפעמים גם מגיעים ממנה להיות מחת גולני.
אני אומר שחטיבת אלכסנדרוני היא רק גולני ביותר טוב, כי אתה מקבל את החיילים בני 20, בני 40, עם פחות שטויות, אז זה זיקוק, אז זה גולני התאורה, באמת באמת זה אלכסנדרוני.
אבל למה אתם קוראים לכלי שלכם אכזרית? זה שם קצת כן. ברוטלי.
רק צריך לבוא ולומר שבקשר אנחנו קוראים לנסיכה.
זה
מאזן.
זה בסדר. אתה יליד 1973?
אני יליד תחילת 73, ינואר, 11 לינואר 73.
אז אתה מהדור של 73, שעכשיו הוא בני 50.
כן, אבל לא חורף 73.
לא חורף, זה החורף של 72-3, שכבר הייתה אמורה להיות שנת ההכרעה, אבל בסוף לא הייתה. אבל הדור הזה עכשיו הוא מהבולטים בדורות המחאה. ואתה אחד המוחים בכתיבה, בהפגנות, גם לזה נגיע. תאמר יואב...
לא הייתי אומר שאני אחד המוחים, או אני לא שייך לאיזה קליק או ארגון. יש לי דעה ועמדה, ואני לא מתבייש לומר אותה.
בסדר.
בואו נאמר את זה כך.
זה מספיק טוב.
כן.
מה הרקע המשפחתי שלך? מאין צמחת?
אני גדלתי בחיפה. אני בן רביעי לחמישה אחים, ויש לי אח תאום, שהוא אח תאום, אבל הוא אח הגדול ממני, בעשר דקות, קוראים לו אבנר. הוריי הם במקורם עם מהעמק, מאזור אפולה, לא מאזור אפולה, מאפולה ממש, שהמשפחה של אבא שלי היא משפחה שעלתה טרום השואה, נראה לי בעלייה חמישית, 34-35, והמשפחה של אמא שלי עלתה אחרי השואה, וסבתא שלי בוגרת... מרד גטו ורשה הקטן, הוא היה לדעתי בפברואר 1943, וסבא שלי הוא בוגר מחנה השמדה מאטהאוזן, והצד של אמא שלי ניכר בו כל מה שאנחנו לומדים על יוצאי השואה, דור שני ודור שלישי לשואה, וזה נוכח, אני אומר את זה כי זה גם נוכח אצלנו במשפחה, אז זה הרקע שלי בסך הכל.
אז אתם ילידי 73, ילידי שנת מלחמת יום כיפור, הגעתם לפרקיכם ב-91, בסקאדים, ואחרי זה בגיוס, כשצהל בלבנון עדיין.
בסקאדים אני הייתי ב-י"ב, אני זוכר את זה, הייתי ב-י"ב, שהיה את כל מלחמת המפרץ, י"א, י"ב.
וחיפה הייתה היעד השלישי אחרי רמת גן ותל אביב?
כן, אני גם זוכר שטיילתי עם הכלבים, ואפילו הייתה לנו כבשה, אני גרתי, הייתה לי כבשה, טיילנו, ופעם אחת בסקאדים רצנו בין החצרות, אז בטח שאני זוכר את זה, ואני... האמת שתמיד רציתי להיות קרבי, תמיד רצינו להיות קרבי.
אתה והאח השלישי, זה שהקדים אותך בעשר דקות.
כן, כן, רצינו מאוד להיות קרבי, ואני הרבה פעמים מנסה לשים את הנקודה, מה מוביל לזה, ואני חושב ש... זו תשובה מורכבת כזו, אני חושב שאני, מאבא ואמא, אנחנו לקחנו איזה שלושה נתיבים שהם כאילו ערכיים בחיים, שזה... אחד זה ללכת בין טבעי ההיסטוריה, והשני בין טבעי הגיאוגרפיה, ואני מכיר את הארץ כמו כף ידי, כמו ממש טוב מאוד, כאילו זה קצת שחצני לומר, אבל אני...
לא, שחצני זה לומר כמו כף רגלי, אבל...
זה גם נכון, אבל אני מכיר טוב מאוד. ונתיבי האדם, שחביב האדם שנברא בצלם, ושכל בני אדם שווים כאלה וכאלה. ותודעה מאוד חזקה במשפחה. אני חושב שהסיפור של השואה, ובטח סבתא שלי שלחמה במרד גטו ורשה, הוא גם סיפור מאוד חזק. וגם היינו בחוגי סיור, שהיה לנו שם כל המדריכים כאלה, היו לוחמים ובוגרים, וזה משהו שהשתרש מהר מאוד. אני גם הייתי תלמיד בינוני מאוד, וחלש מאוד, לא הייתי כאילו תלמיד...
כלומר, לא הייתה תחרות בין הרווארד לגולני עליך?
לא, מעולם. לא הייתי חלש, אני חושב שאני... אבל לא הייתי לומד, אני אנטי מסגרות, הייתי, וגם היו לי הרבה מאוד קשיים עם זה בצבא, שאני לא... מותאם חימוש מטרה למסגרת הצהלית.
גם ככפוף למסגרת וגם כאחד המנהלים שלה, אמנם לא בדרך אפילו.
כן, כן. אני כאילו, יש יחס אמביוולנטי אליי למסגרות, והייתי קצת מחוץ לקופסה ביחס למיינסטרים.
למה סיירת גולני?
אנחנו רצינו, בכלל רציתי סיירת מטכ"ל, זה האמת. ואני ואחי הלכנו לגיבוש, וקיבלנו תשובה בדואר, אז הם מקבלים את התשובות, והוא התקבל ואני לא. אז א', היה לי שיוורון.
אתם תאומים זהים?
זהים לחלוטין.
אז אולי זו הייתה טעות?
לא, אני לא חושב, אני חושב שהם לא עשו טעות. ואני הייתי, האמת שזה די שביז אותי שהוא התקבל ואני לא. א', אנחנו, כאילו למה הוא כן ואני לא, במה אנחנו...
בגלל ה-10 דקות.
נכון, לכן אמרתי שהוא תמיד אך בוגר. ואחרי זה בשכונה שלי בקרמל גר צ'יקו. אני הייתי ילד בן 17, ואמרו לי, לך תדבר איתו, ודפקתי לו על הדלת, ואמרתי לו, בוא תשכנע אותי, למה לבוא לו לסיירת גולני?
שהוא היה מפה אז?
הוא היה מפה סיירת גולני, אולי הוא היה מייצג של חטיבת גולני, הוא היה בולט, עד היום זה הוא שהיה בולטת, כן? אתה לא אומר צ'יקו ולא... אתה אומר צ'יקו, זה צ'יקו.
משה תמיר, כן.
כן. משה תמיר, נכון, אז הוא שכנע אותי לבוא, והיו לי הרבה, אני עבדתי אז בחטיבת עצים אצל מישהו, זה כאילו היה ברנג'ה, כי אני הכרתי את הברנג'ה שמסתובבת סביב הסיפור הזה.
נו, חטיבת עצים, חטיבה עם עץ כסמל, זה נשמע מתבקש.
כן, זה די תולם, והלכתי ל... ועשיתי את הגיבוש, ו...
מה הוא אמר לך, אגב, צ'יקו, איך הוא שכנע אותך?
משהו, אני מניח, אני לא זוכר לפרטים את השיחה, אבל הוא אמר שאם אני רוצה לבוא להילחם, אז זה המקום. אני חושב שהוא בגדול צדק. גם היום אנחנו רואים את זה ביום יום, ובטח ובטח שזה נכון לתקופת שנות ה-80 המאוחרות, שנות ה-90 המאוחרות, זה מאוד בולט. זו הייתה יחידה, אמנם, זה אמנם פלוגה בחטיבה, אבל היא, ברמה שהיה לה יחסים אינטימיים עם אמירם לוין, לדוגמה, שהיה אלוף פיקוד צפון ואלוף לפניו, והיו, אני זוכר, אפילו את, דעתי זה מורדכי, איציק מורדכי, שבא להיפרד מהסיירת, אז אני כבר הייתי קצין בסיירת אחרי איבוד רגל, והוא אמר, סיירת, איזה מבצעים, ופה וזה, חוץ מהקצין הדביל הזה שעלה על מוקש, או משהו כזה, הוא לא, לא, לא שנפגעתי, לא כזה עניינתי, אבל אני בא לומר את זה בהקשר של האינטימיות ביחסים בין אלוף פיקוד לבין ממפי, שזה לא קורה היום, כן?
אז אם רגע לקפוץ קדימה, אחר כך היית מפקד גדוד הסיור של גולני, שהוא הורכב מהסיירת ומפלוגות ההנדסה והנונטט, העורב.
אני למעשה מפקד מה שקוראים הסיירת הגדולה הראשון בגולני. עד שאני הייתי בתפקיד, היו לפני עוד, לדעתי, אסף ישראלי, אבל אז הפלסר היה כפוף למחת. כשהם מינו אותי לתפקיד, אז הם באו, מינו גם את מפקד הסיירת קלפר מאוג 91, שאנחנו חברים מאוד טובים, ופיקדתי עליו המון שנים. ואני גם חפץ בעיקרו, אז אמרו לו, אתה כפוף ליואב. כאילו ביום שמינו אותו, הורידו גם את הגדרות, ואני חושב ש...
גדרות זה במחנה שרגה.
גדרות בין הפלוגות, את המקומות.
כן, אבל בעיניך, הרי זה ניסוי שהתחיל עוד באלתור, במלחמת לבנון, בצנחנים, בגדוד המאולתר של דורון אלמוג. לפלוגות החטיבתיות, כפי שאתה מספר...
להערכתי זאת, התחיל במבצע ליטני פעם ראשונה, שאפילו גצר כמסגרת כגדוד ציורי, אבל אולי אני טועה, אל תתפוסתי במילה.
אבל מבחינת ניתוק הקשר הישיר בין מפקדי הפלוגות למחת, מה שנתן למחת אולי יותר פנאי, יותר קשב, והרחיק את מפקדי הפלוגות מהשולחן של קציני המטה הראשיים והמגדים, זה היה שינוי טוב?
אני חושב שלא רק מזה נבע השינוי, השינוי נבע להערכתי, אם אני מבין נכון את השינוי שאני בזמנו מאוד התנגדתי לה, הוא נבע מזה שמכמה טעמים, הטעם הראשון שלא נדרשו באמת לקוחות מיוחדים במיקוד חטיבתי, שמפקד החטיבה צריך לשים המון תשומות, להביא את הרפואה, להביא את הזה בשביל לייצר מבצע, ורצו מסה יותר גדולה של לוחמים, עם יכולת עצמאית לבצע את זה, ואז אמרו, תביא 70% איכות של לוחמים ביחס לפלוגה אחת, אבל שלא, היא פותרת לנו בעיות ולא מייצרת לנו כאב ראש, זה אחד. ושתיים, שיש לך מ"פ אחד, שהוא גם צריך להיות אחראי על בניין כוח והפעלת הכוח, אז היו לנו המון שגיאות בבניין הכוח. ומיון בסיירת גולני, או הכשרה בסיירת גולני, גבעתי, או נחל, you name it, הוא לא ממיין כמו במתכל, הוא בעיקר צריך להכשיר. אתה צריך נשר של 10%, 20%. אני לדוגמה עברו 32 איש בצוות שלי, 9 גמרו מסלול. הרי זה נשר לא הגיוני, וקיבלנו את הבציר המשובח ביותר.
בצוות שבו היית חייל או קצין?
כן, שחייל. זה הבציר הכי משובח של נשות העם היהודי. בסוף נשאר היהודי ומקביליו, כן, אין פה, זה לא משהו. בסוף נשארו 9 אנשים, ה-20 שהלכו הם אנשים טובים. כי, ולכן, גם בתהליך ההכשרה...
אז יותר טוב שתהיה פלגת הכשרות בגדוד ציור.
ברגע שאתה מביא ממפי הכשרות, ומעל זה אתה שם מגד, ויש לך תהליכים יותר מוסדרים והכל, אז אתה בסוף, בסופו של יום, אני חושב שהרוויחו יותר משהפסידו, נעלמה האינטימיות, נעלם אולי היחס, אבל רגע צריך להפריד עניינים רגשיים, ענייני מקצוע.
ואז ההמשך הטבעי של איגוד כוחות זה חטיבת קומנדו, שמורכבת משלושה גדולים, כולל אגוז שצ'יקו הקים ואתה היית בו.
הייתי סמגד, אבל חטיבת הקומנדו היא חטיבה, תראה, חטיבת הקומנדו היא רעיון, כן? ולדעתי הוא בתקופה של גדי, אם אינני טועה בתקופה של גדי, אבל כל אחת מהיחידות שמרכיבות את חטיבת הקומנדו יש לה ייעוד אחר לחלוטין, ולאחרתי הוא היה בחיל פה, רצו לבנות, אני יודע, מחלקים את הצבא ליחידות מיוחדות, דהיינו שייטת מטכ"ל ושלדג וכל מיני כאלה ואחרות, ואחרי זה יחידות נבחרות, שזה כאילו הקומנדו, ואחרי זה יש את הרמה של הסיירות החטיבתיות. עכשיו, רצו לייצר איזה קומת ביניים, או לדאוג לה יותר נכון וקשב יותר טוב בהכשרה, בניין כוח והפעלת הכוח, אבל היהודים שם מאוד מגוונים, זה לא באמת חטיבת קומנדו, זה יותר בית, אצטלה אחת ליחידות שהן ברמה אחת יותר גבוהה, אם אני מבין נכון, אבל אגב, אני גם 3 שנים משוחרר, והיחידות האלה עושות איזה תהליכים, אבל הייעוד של מגלן במקורו הוא שונה לחלוטין מהייעוד של דובדבן, כן?
בעיקר בשגרה, שמבחינתה זו שגרה של דובדבן מאוד לחימתית.
דובדבן הוא לוחם בשטחים אורבניים, עם יכולת התחפשות כזאת ואחרת, או כיסוי כזה או אחר, בלי להיכנס לפרטי, ואני גם לא המובחה בזה. ומגלן היא בכלל יחידה שהיא פועלת בכלל במודל האופרטיבי שלה, בכלל ברתימת אש, בהפעלה, בשטחים אחרים.
אז,
זה לא אותו דבר.
אז הלכת לסיירת ומשם לקצונה?
אני הלכתי לסיירת, עשיתי מסלול. ונזכרתי בגיבוש שאמרת קודם, כשאני התגייסתי לסיירת זה היה גן חיות, אני זוכר שבגיבוש מול החוף של... של שרגה, אז היה אותו ביאנקי טבוע בתוך המים, ונתנו לי מפקדי הגיבוש לשבת בתוך האוטו, ולהשאיר את כולי במים, להשאיר את סלעת של אריק איינשטיין, איזשהו כזה, משהו כזה כזה, אני לא יודע איך להגיד.
כי בסלעת יש גשם ולא רואים.
כן, סתם, צחקו ממני, אמרו, אתה יואב מדניה, אז אתה כאילו... לא משנה, אבל הייתי בסיירת וגמרתי מסלול ויצאתי לקצונה וחזרתי מקצונה והייתי אמור לפתוח צוות של פברואר 93,
כבר 4.
פברואר 94. אני סיימתי קצינים בנובמבר 3, אגב, מי שהיה המפקד שלי בבה"ד 1 זה יאיר גולן.
הוא היה מפקד טוב.
יאיר גולן הוא קצין מאוד רציני ומאוד מקצועי, חד וחלק. אנחנו באנו מאג'נדות אחרות, מבתים אחרים, באופי יכול להיות שיש בינינו שונות מוחלטת, אבל כקצין הוא במעלה העליונה, אני פגשתי מעט מאוד קצינים באיכות שלו, יש, אבל... בעיניי, כן, מי אני? קטונתי. אבל הוא קצין מצוין, והיה מצוין גם בבה"ד 1. אגב, אני... פגשתי שתי סיפורים, אני יכול לספר לך עליו, אחרי זה תעשו מה שאתם רוצים. אני הלכתי לזכור עכשיו משרדים בבנימינה, ומי שהחליף אותי הוא בחור מסיירת גולני שעשה איתו בה"ד 1, עם יאיר גולן. ויאיר גולן בבה"ד 1, היה במלחמת לבנון, שבה"ד 1 זה הרי צבר של כוחות מיחידות, שיש להם תוכנית אופרטיבית והם מממשים אותה. ובמלחמה, בבירות אני חושב, אתה יכול להיות ברחוב אחד בלחימה, וברחוב אחד אוכלים ושותים, ולא נראה בדיוק כמו שזה נראה היום.
גם המקומיים.
אני לא משנה, הם הגיעו לאיזה בית ומצאו שם כנראה דינרים וכסף, וירדו והזמינו, כמו שכחת רקום זה פיטה, מחמר, שיש עליה תעוף עם הסומק. והוא הצוער היחיד שסרב להשתתף ואכל מנות קרב, הוא לא לקח את הכסף ולא אכל. וזה מלמד אותך הרבה מאוד על הבן אדם. והסיפור השני, שאני לא זוכר כלום מבעד אחד. אני זוכר רק שיעור אחד שהיה לו, על אומץ לב אזרחי. כשהוא אמר, בשפה שלנו, בבעד אחד, לקום בפני זקנה באוטובוס, כאילו זה המחשה. אבל אני חושב, ללא שום קשר לדעותיו הפוליטיות, ולא משנה אם אני מסכים אותם או לא, שהוא בן אדם שיש לו אומץ לב אזרחי, והוא נכון לומר את אשר הוא מאמין בו, ולא משנה המחיר שהוא משלם, בכלל לא קשור מה דעתי הפוליטית בנושא. אבל זה סתם אנקדוטות ש...
לא, לא, זה חשוב, זה מה שבונה את השיחה.
אבל יצאתי לבה"ד 1 וחזרתי, וכשחזרתי היה 3-4 חודשים, מפקד הסיירת היה זוהר דביר, שהוא היה סגן המפכ"ל ומפקד ימ"מ, וגם בן אדם שהוא להריץ...
וגם הוא נפצע קשה.
נפצע קשה, והוא דמות נערצת, ואני מעריץ אותו. הרצתי אותו גם בתור חייל שאתה מעריץ...
אתה יכול לפגוש אותו במוצאי שבת בלאונרדו דווינצ'י פינת קפלן, בפינת השוטר במחאה, יחד עם ניצבים ומפכ"ל.
לא, לא, אני פוגש אותו, אני הייתי רוכב אותו אופניים בעמק מדי פעם, אבל הוא באמת בן אדם מדהים, זוהר. אז הוא ביקש ממני לעשות את זה 4 חודשים, שבהם אנחנו, אתה עושה הכנה להיות מפקד צוות, ורצו לתת להיות כשירות מבצעית. אז הייתי סגן מפקד כוח במערב, בדרגות קצין. והיינו אומרים ללכת לבד עם מוזלם בלבנון, זה מאחורי, באזור מוצב קרקום, מרכז הגזרה הזרית בגדול.
לא רחוק כל כך מקו החוף.
לא, לא, זה, כן, זרית, זרית, קו דיווח 88, לא, לא זוכר, זה מרכז הגזרה, זה בחטיבה 300, זה במרכז הגזרה של חטיבה 300, אמצע הדרך, בטח 10 קילומטר מהחוף, משהו כזה. אבל, והמגד היה, בגזרה היה, ביהודי שקוראים לו,
מגד של גולני?
לא, מגד של צנחנים, קוראים לו, מקיבוץ סוראה לדעתי, האלוף ברח, נועם טיבון, ברח לי השם, אבל כמובן הוא היה מגד שישר את הציר, ואנחנו הלכנו לבד עם מוזלם, ובחרנו איזה נתיב, שנתיב החזיר אותנו לכיוון ישראל, ונכנסנו לשדה המוקשים של ישראל מהגב שלו. בסדר? ואז הלכנו בתוך שדה המוקשים, ובזמנו היו פרוסים איזה קווי, איזה חוטים תת-קרקעיים שהיו אמורים להטריע על תנועות, ולרוב הם הטריעו על חיות, והפסיקו להשתמש, אבל המירול נשאר. ואנחנו הלכנו במירול, לא רצינו ללכת על הכביש, אלכס ארד גולני, יותר מבצעים והכל. רק שלמדנו את הניווט, כמו חיילים טובים, ממפה לבנה ללא קוד. אז למעשה חזרנו לתוך השדה מוקשים.
הצהלי.
הצהלי. המוקשים הם בנויים מטר, 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 אחד מהשני, ושני הטורים הלכו בין השדה מוקשים. אני הייתי הסמל, אתה מבצע התפקדות, זה ספירה, אתה דופק על הכתף של מי שבצד שמאל, ועל הכתף של מי שבצד ימין, אז אתה חוצה בריצה. דפקתי על הכתף של אחד, ושחזרתי, ורציתי לרוץ לשני, דרכתי על המוקש, ועליתי באוויר. מוקש 4א הוא מוקש שהתכלית שלו לפגוע ולא להרוג, כי על כל פצוע יש 4 נושאי אלונקה, להרוג זה... גם תראה, בבינג'בל יצא לי לפנות את הפצועים של בינג'בל כפור ב-2006. אז אתה קודם מפנה את הפצועים, ההרוגים לא עלינו, וכל אדם עולם, כמובן, קטונתי זה, אבל מחכים. אז שנפצעתי, ואז הבאתי את הרגל. כי האמת שאני לא מדבר על זה כל כך הרבה, כי זה לא אירוע טראומטי בשבילי, אבל אני מנסה תוך כדי שאנחנו מדברים לחשוב מה הטריד אותי.
את ההכרה איבדת?
לא, אני שמתי חטיין.
חוסם עורקים.
כן, שמתי חוסם עורקים בראש גפה, כמו שלמדנו בתרגולות. צעקתי מטען, לא הבנתי שזה מוקשים, הייתי בטוח שזה מטען. אני זוכר שמאוד הוטרדתי, מאוד מאוד הוטרדתי אם יש לי קרסול או לא, והסיבה שזה הטריד אותי זה אם אני אוכל לרוץ או לא. כבר אז זה הטריד אותי, אבל לא ראיתי כלום, כי זה די מפוזר בשטח, איך שאומרים. ואז הגיעו החופשים והם חיזקו לי את החיטיים, והתחילו לחלץ אותי בנועל נהג מונית. נועל נהג מונית זה עם סנדלי חבלה, ומחלצים, זה 130 מטר. אני זוכר שפעם אחת פחדתי, זה ברגע שהעבירו אותי מהבור לאלונקה, כי לא ידעתי אם האלונקה מונחת על עוד מוקשים או לא. זה השנייה היחידה שפחדתי. ואחרי זה פגשתי את אילן הררי, היה מחת 300 בחוץ. וידעתי מזה אילן, כי הוא גולנצ'יק ואני גולנצ'יק, ואמרתי לו...
אבל אחר כך בנחל.
כמחת. כן. ואמרתי לו, זה כוח שסרט גולני, לא, אני זוכר את זה כמו אתמול, אני לא צריך להגיד לך מי זה, ואמרתי לו שאני לא מוטרד, כי האיברים החשובים בחיים נמצאים לי, זה בראש וכל מה שחשוב לבן אדם, לצעיר בן 20. וזהו, ואז פינו אותי בנונון לבית חולים נהריה, ואחרי שלושה...
זאת אומרת, לא היה כבר מה לקחת את החלק הקטוע?
לא, יום אחרי זה עשו לי צילומים, יש לי את הצילומים, יש לי את הבור, אתה רואה את החלק הקטוע, הוא לא... זה, ובטח לא לסכן חיים...
איפה הוא בהשוואה לברך?
מתחת לברך, יש לי... מתחת לברך יש לי עוד 10 סנטים, 15 סנטים, לא קריטי, יש בסך הכל גדם מסודר והכל פיקס. ופינו אותי לנהריה, ואחרי נהריה עברתי לתל השומר. והאמת שהם נורא עטפו אותי, מהסיירת, מהזה, ו...
חוץ ממודחי שקרה לך הקצין הדביל, בלי לדעת שזה אתה.
לא, זה אחרי, אבל לא, הוא לא, גם זה לא היה במשהו אישי, אבל... ואני במרץ חזרתי להיות קמבט סיירת, הבטחתי לזוהר שאני אחזור, אפילו לדעתי זוהר כבר התחלף עם ארז נעיר או זה, וחזרתי, לא, זוהר היה עוד. חזרתי ונתנו לי להיות קמבץ, והייתי שנתיים קמבץ, הם עשו איזו פעילות סי בסיירת הייתה, די השביז אותי, כי אני הייתי יושב עושה מפוץ, אבל...
אבל גם אמצעי לחימה, לא, היו לך כמה עיסוקים.
כן, אבל לא... אבל בסוף זה לא הדבר האמיתי, זה הכל כאילו סוג של איך נקרא לזה, משחק מקדים, זה לא... זה די יציב אותי. היו כמה מבצעים שאני זוכר שתלינו להם שלטים שהם חזרו ושבו בנים לגבולם וזה וזה, וכאילו היו לי דמעות בפנים, לא בחוץ. ובאוגוסט 95, רציתי, כבר הייתי, כבר היה לי איתי בכושר, כבר עשיתי 2007-20, 2021, כאילו, שזו תוצאה טובה גם, כאילו...
איך זה קורה?
תמנתי המון. בשנה הראשונה רצתי, ויוסי שהיה הממ שאלה הייתי את ה... שהייתי סגן שלו, יוסי... אפילו ביתי לריצת 2000 הראשונה, עשיתי שמרה, אולי 12, עשיתי זה גרוע, אבל אחרי שנה התאמנתי המון המון, ויש לך עצנים, יש עצנים אולימפיים מהירים מאוד, יש בוגרי מרתון, זה לא איזה משהו שהוא ייחודי לי.
מה, הגוף לומד לתת את הפקודות העצביות גם לפרוטזה?
לא. לא, 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 אתה מזיז את הרגל דרך האגן יותר, אתה מזיז אותה אחרת, אין פה שרירים באמת, אבל ניתן לי, זה דבר שהוא מתגברים עליו די, פציעה יחסית פשוטה, אפילו רגל שמאל, אתה אפילו לא צריך להחליף את המנגנון ברכב, כאילו, למישהו מבחוץ זה נראה, כאילו, הוא בלי רגל.
לא, למישהו מבחוץ זה נראה שטרומפלדור היה גידם, ודיין היה שתום עין, והנה הגיע עוד גיבור, קטע.
אני לא שם את עצמי בשום מקום, אני בן אדם שאיבד את הרגל וחזר לקשירות מלאה בחיים, וגם בצבא.
וגם לפני זה חשבת להישאר בקבע, וזה...
אז שאלה מאוד טובה, אני, אז אתה יודע מה, בוא נגמור קודם, ואז אני אחזור לזה, אז היה צריך לבקש אישור, ואני באתי לקפלן.
שם אחת?
כן.
קפלינסקי?
כן. והוא בהתחלה אמר, אתה רואה פה חור? אמרתי, לא, לא, ואמר, אז מה אתה מזיין לי את המוח? אבל זה
אמר... הוא נפצע, הוא נפצע ב-82.
בעלייה למעלה לבופור, לפני העלייה הוא נפצע, וגוני חזר על הירח.
אבל אחר כך הוא השתקם וחזר.
כן, כן. לא, אני אוהב את קפלן אהבת נפש, ואני אומר את זה בעל הצו, הוא עשה הרבה מאוד בשבילי, ואני חייב לו כל חיי. אבל התחלפה גוורדיה, זאת אומרת, זוהר דביר סיים תפקיד, וקפלן סיים תפקיד, ואז היה בפיקוד ארז נעיר וארז גרשטיין. והם, בשביל לחצות ללבנון, הם שלחו אותי לאחד שקראו לו אמירם לוין. אמירם לוין, יש לו את האמירה המפורסמת שאני מאוד אוהב, שככל שהמרחק בין ה... ככל שאומץ הלב הוא עומד בפרופורציה הפוכה למרחק בין הביצים לראש, שככל המרחק קצר יותר, אומץ הלב גדול יותר, אבל זה בגלל אולי שהוא גם לא...
כן, לא, לפי הממדים הידועים של מפקדי סיירת מטכ"ל.
בדיוק, אבל הוא, ואני תכנן, אבנר ברזני עליו השלום, היה קצין שלישות, אני הייתי סגם, סגם בצהל, הזמין אותי לרעיון אצל אלוף, השולחן היה נראה לי, ואלוף משנה שמקבל, זה כאילו משהו מימד בלתי יתואר עבורי, ואני עשיתי סימולציות בלילה לפני, ואני זוכר, אם יש חומה, אני אתאפס, אני אעבור, תבחן אותי בפרמטרים מקצועיים, וזה 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 וזה. הוא היה מאוד מהיר. הוא אמר לי, אתה רוצה להרוג? כאילו, אני לא רוצה את כל הציטטה להגיד, הוא אמר לי, אתה רוצה להרוג? וכאילו, אין בעיה, אתה פותח פלוגה עוד זה, ועוד חצי שנה אתה זה.
זה אמר מי?
אמירם לוין.
וגרשטיין היה יותר אססן בעניין?
לא, 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 גרשטיין לא, זה עבר בצינורות שלישות, גרשטיין נשאר את זה כמחת, ולא אותי, אמר, יאללה, שאמירם יאשר. אבל ללא ספק, צריך אנשים מאוד ייחודיים, גם כמו ארז גרשטיין, וגם כמו אמירם לוין, אני לא יודע אם סיבוב כזה היה עובר בצבא של היום. אני אומר את זה, זה אימור גדול, אתה יוצא למבצע אחרי זה, אתה זוכר
כי שלחנו... הגישה הבירוקרטית היא לומר לא, ולקחת על עצמנו וביטוח ו...
אני לא יודע אם זה גישה בירוקרטית או לא, אם מחר סיירת גולני יש לה קצין בלי רגל, ויוצאת למבצע בנבטי, והמבצע מתחרבש כי הוא נשפח, וקורה לו משהו וזה, אז זה אחריות על חיי אדם.
כי כבר קרה שקצינים לא אורגנים לכוח... קציני תותחנים או מודיעין או מלווים אחרים שלא הצליחו לעמוד בקצב, גרמו
ל... אני מציע שתבדו, זה לא רק עניין של קצב. כל מבצע שהוא לא אורגני, כחול וחום, הוא דוגמה טובה מאוד לזה, הוא בעייתיק שלעצמו, ללא שום קשר לקצינים עם בכושר כזה או אחר, אבל פה גם לא מדובר על כושר, בסוף זה מאוד...
זאת אומרת, אתה עלול להפוך לנטל.
בהחלט. ואמירם לוין, אני גם אמירם לוין וגם ארז גרשטיין וגם ארז נעיר וגם זוהר דביר וקפלן, אני חייב להם את כל חיי. אין פה...
אז נשארת וסגסקת?
ואז הייתי ממפי חסה, ואחרי ממפי חסה הייתי ממפי מסעת 51.
רגע, מה זה חסה?
זה ממפי טירונים.
זאת אומרת, זה חן סיירת עורב, ראשי התיבות.
כן, אני הודחתי ביום האחרון לתפקיד כממפי.
הודחת.
הודחתי מתפקיד על בלגן בפלוגה, אבל...
מי הדיח?
הדיח המגד, אנו חברים, אני לא זה, אבל אחרי זה נקראתי לגדי אייזנקוט, הוא התמנה לתפקיד אחר, אז גרשטיין, סיפרתי לו את הסיפור, והוא החליט שכנראה האמת היא קצת יותר מורכבת, אני עושה את זה פה בעדינות, קצת יותר מורכבת מהמציאות, והוא החליט שהמינוי שלי נשאר בתור מפנסיית 51. זאת אומרת, אני סיימו לי, זה לא שהודחתי מתפקיד, פלוגת טירונים היא מסיימת תפקיד, היא מתפרקת, אין לה זכות בפני עצמה. אז ביום שפירקו את הפלוגה, אמרו לי גם היה...
שגם אתה מפורק.
כי היה לי פיצוץ גדול מאוד עם המגד, על שטויות, והתערבו בו עד... מתן ולנאי, וכל מיני קשקושים, לא רוצה להעלות לך בזה, זה לא רלוונטי גם למאזינים, זה כאילו, זה, אבל זה פיקנטריה של בתוך גולני, כן, זה לא באמת מעניין. ואז שלחו אותי להיות, ארז גרשטיין לא ידע מה לעשות, אם לתת לי עוד פעם פלוגת מסלול, או פלוגה ותיקה, וגדי אייזנקוט אישר את המינוי שלי, למפקד פלוגה מסעת 51, זה פעם ראשונה שהגעתי לגדוד, גדוד 51, מסעת 51, זה כאילו לעבור מים ליבשה או להפך.
כלומר, פתאום מסיירת לרובעי, ולא סתם רובעי, אלא למסייעת.
כן.
ששם נמצאים אלה שלא הלכו לפיקוד.
לא, לא, שם נמצאים רובעים רגילים וטובים מאוד, שלא או לא הלכו או לא נמצאו מתאימים ליחידות המובחרות.
אבל יש להם הוואי משלהם ולחידות.
יש הוואי ולחידות של פלוגה ותיקה בגולני, זה דבר שאי אפשר למחוק אותו, הוא מביא המון המון עוצמה ותעצומה ותחושת מסוגלות. יש בו גם הרבה מאוד בהם, יש שם לפעמים ותקופות, לתקופות, מנטליות של תתרבות עבריינית. ויש שם לפעמים אתוס וכבוד וגאווה על חשבון מקצועיות.
מה אתה עושה בעניין ותיקים מול צעירים?
מלחמות עולם, אצלי היו קרבות רחוב.
שלך מולם או בין הוותיקים לצעירים?
לא, אין ותיקים לצעירים. הצעירים הוא מעמד צעיר, והוותיקים הוא מעמד ותיק, והצעירים מקבלים את מעמדם כצעירים, כי הם רוצים להיות ותיקים. המאבק כוח הוא בין מפקדת הפלוגה ומפקדת הגדוד, לבין הנורמות שאתה רוצה לייצר בתוך הפלוגה. זה מאבק מאוד קשוח. והוא מאוד קשוח, כי לרתום למחנה משותף נמוך מאוד קל. ולרתום למחנה משותף מאוד גבוה, זה מאוד קשה. ודורש המון, אני זוכר בתרגיל הראשון שעשה לי המגד יובל בזק, בתקוע, תתן לך ארבעה אירועים, אבל אני יכול להחזיק אותך שעות. קודם כל גנבו לי ג'יפ, נסו, התהפכו ביציאה מתקוע, אחרי זה לקחו...
מי, הסמלים הוותיקים?
חיילים ותיקים. לקחו את הג'יפ אחרי זה של המגד, נסו איתו ודרסו בחורה בבאר שבע. זה אירוע אחד. והחזירו אותי גדי אייזנקוט מהבית במוצאי שבת עם המגד, אמנון ליפקין ישב לדעתי במשרד, אם אני לא זוכר טועה. וגדי שאל אותי, בלי להתבלבל, תן לי סיבה אחת למה לא להדיח אותך. בלי, אין חוכמות אצל גדי. ואותו דבר...
מה הייתה הסיבה שנתת?
אני לא זוכר כרגע. ואחרי זה זרקו, היה לנו עצרת בגולני בטדי, והחיילים שלי זרקו רימון עשן, ושוב פעם גדי הרים אותי בזה. היו לי... אני זוכר שהתחלתי את התפקיד במפה מסייעת, התחלתי אותו באישיה. המפה שהחליף, החלף, לא עשה לי חפיפה שהחלפתי אותו, אמר, לא רוצה לראות את הפלוגה. עליתי לאישיה, מישהו מהסיירת, פעם ראשונה רואה את הפלוגה, לא מכיר כלום, וישבתי, עוד לא הבנתי בכלל שאני יושב רק עם הוותיקים, לא הבנתי כלום, ירוץ שם מגשים של שניצלים ואוכל, מסתבר שהצעירים בשלו לוותיקים, אני לא, כל, לא, לא הייתי שקוף לדברים האלה.
לפחות זה לא היה שניצל מבשר הצעירים.
לא, לא. ואני זוכר שהסרסה בא אליי לרעיון, הוא היה עם מקל עם קשת בשיער, שמחזיקה לו את השיער, ומקל רואים כזה, ואמר לי, היינו צעירים, תחנו? אמרתי לו, תחנו. אנחנו ותיקים, אמרתי לו, ותיקים. אז הוא אמר, ועכשיו לא תוכנים. כאילו, מיצה את הדיאלוג. ואז היינו מורים לרדת לאימון בתקוע, שסיפרתי לך עליו מקודם, ובשבוע הפרש, הוא אמר לי, הרסאפ, שאני חבר טוב מאוד שלו היום, ושל אחי, והם אחים תאומים נפלאים מבורגטה, מזרחי. ואמר לי, אני רוצה לעבוד, להכין לך את הפלוגה באימון בשבוע רגילה. אני לא ידעתי שזה שבוע שבו לוקחים את כל הצעירים ועושים להם מעין... זה המסע לקבלה לוותיקות. שחזרתי אחרי שבוע...
זובור מתמשך.
כן, שבוע שלם. ראיתי בתוך המתחם הפלוגתי, אוהל 12 בתוך בריכה, חפרו שם בריכה 2 מטר על 2 מטר. הבריכה מלאה במים, כל הוותיקים שוחים, כולם מגישים שניצלים. אני מבקש רעיון למשקש לרעיין אותו, הוא מגיע לי עם תחתונים. כן, המ"פ, מה אתה רוצה? אז עשו לי תרגיל, יצאנו בלילה לתרגיל של 20 קילומטר, ואני רואה שלושה חיילים נשפחים מאחורה, לא סוחבים. אז אני עושה ככה, כנוס מפקדים, ואני אומר, טוב, תעבירו ציוד, תעבירו את הציוד קדימה, מהוותיקים, מהשלושה חיילים לקדמים. ואני רואה שזה לא זז, ואחרי זה באים ואומרים לי, אין פאוץ' גב ושקם, אין פאוץ'ים, כי כל הוותיקים הם כמו לוחמי ימם. אז אין איך להעמיס, ואז אתה מבין שהשלושה שנשפחו עם המחזור הכי קטן, שעלו, מרס 97, אתה...
הם כמו השרפה בטיפוס לאברסט.
כן, ואז אתה מבין שהנושא הזה השתלט על המקצוע, שהחלוקה, הבעלי תפקידים, האורגן...
זה באמצע שנות ה-90, זה לא התגנבות
97.
יחידים...
97.
לא התגנבות יחידים ב-1954.
90, עד שאוריאל פרץ לא נהרג לי, שרו אצלי טו-טו-טו שהקצינים ימותו. בפלוגה, באורחות.
מה זה, וייטנאם?
שאוריאל פרץ נהרג, הפסיקו את השירים. אני שם לך את הרפרנס האמיתי. והיו קרבות מאוד גדולים, אבל אני חושב שאם אתה שם את האדם במרכז, אתה יכול להתגבר על הכל. השאלה, איך אתה נוהג איתה? ואני עד היום בקשרים יותר מחזקים עם הפלוגה, עם אנשי הפלוגה.
עם מי ששרדו.
עכשיו נהרג לי שם אוריאל וניצן בלדרה, נהרגו לי במערב בוואדי אבו קרוש, ליד מרקה בלבנון, וזה קרה ב-25 לנובמבר 1998.
זה כבר קרוב לאירועים של איתן בלחסן ושל ארז גרשטיין.
כן, באותה תקופה, באותה תקופה. ארז קצת יותר מאוחר לדעתי.
פברואר 9.
כן. ואחרי זה באוגוסט, ב-17 לתשיעי 1999, שאני הגעתי לקו שנהרג אוריאל, שעתיים אחרי שתפסתי פיקוד על צבעוני, היה את האירוע בקל הדובה. נהרגו שם ארבעה מהפלחיק. אז פעם ראשונה, אני עוד, רק קיבלתי חיות, אבל עוד לא ידעתי מי הכוחות שם. אז רק הייתי בפינוי שלהם, הם היו בגזרתי, ואז אחרי זה נהרג אוריאל וניצן, ואחרי זה ירדנו לעוד אימון, ושחזרנו לקו, היה לי אירוע שקוראים לו שבר ענן. באירוע הזה נהרג אייל גואטה מהפלוגה הרובעית, דורון הרשקוביץ מהפלוגה שלי, וזה מבצע שהסתבך קשה מאוד, אנחנו ישבנו שם, היה איזה התראה, שבאים להניח מטענים על מוצבי הגדר, ויצאנו לאיזה מבצע מיוחד כזה, שבו היינו ביום בתוך אלמנות, בתוך מבנה קלה דובאי, שזה לסבר את אוזניך, דמיין תמון פור, עם חלונות כאלה אורקיים.
אז כבר היית מ"פ העורב?
לא, מ"פ מסייעת, עדיין אני שם. ואמרתי לך שזה יכול להיות שעות. וישבנו שם בקלה, והיה אשכולות של מערבים, היינו פרוסים איזה 4-5 קילומטר, והגיעו שני קבוצה של 3 מחבלים בבוקר, והפתיעו את החיילים שלי בהחלפת מעבר מלילה ליום, וזרקו להם דרך החלונות האלה 3 רימונים. ואז חייל אחד איבד את היד, וחייל אחד איבד את הרגל מעל הברך, וחייל שאיבד את היד גם איבד את הכליה, הוא כאילו התחרבש די, והסמך מפה שלי, שקוראים לו דנגור, משה דנגור, אני הייתי 3 קילומטר מצפון, יצא במרדף, מתקלות נהרג דורון הרשקוביץ, ובאיזשהו שלב המחלקה הזו, הממם פינה את שני הפצועים עם שתי אלונקות, אז הושבטו 8 אנשים. הסמך מפה שהיה איתו, נשאר עם 4 אנשים שיצאו למרדף, נהרג לו בן אדם, הוא גם הושבט. אני הייתי 2 קילומטר צפון, המחבלים התחילו לרוץ בחזרה, לחצות לקו אדום, ואני רצתי 3 קילומטר על הכביש להגף אותם, והגעתי ממערב למזרח, כאילו מלבנה.
רצת, עם הרגל, בלי הרגל.
אני כן, אבל מהרגע שחזרתי לקשירות, זה לא נעון אישו, אני לא מדבר על זה בכלל. ורצתי ממחלקה ומהצד השני, ורק ב-10 בבוקר הצלחתי לסגור מעגל עליהם, וגם צ'יקו היה צריך לסייע לי, צריך לומר, אילן היה מגד, נפצע, אילן המגד בא עם כוח לחלץ אותנו, לעזור לנו, אילן אטיאס, והוא נפצע, ונהרג לו זה, ונהרג... קיצור, ראיתי שם איזה 4 שעות, זה מבצע באמת מטורף, ומסייעת, זה השיעור שלי בחיים על חיילים ועל לחימה. כשמדברים על לחימה, אז לא באמת מבינים אותה. בסוף לחימה זה רק מול שטוחת מסלול, בשבילי. אם לא קמת להסתער מול שטוחת מסלול, אז אתה לא מבין לחימה. אבל זה ככה, לכן אני תמיד מציין את זה. כל היצר זה שטויות.
אז משם שוב
לחימה? ומשם מוניתי למפקד העורב. מפקד העורב היא גם תקופה מדהימה, כי הייתי למעשה מפקד העורב בחומת מגן.
זה תפקיד שאייזנקוט עשה קודם ואחרים.
היה הרבה אנשים טובים עשו אותו, וגם אייזנקוט ביניהם, אחד מהם. גם התקופה שלי בעורב היא גם, היא לא ביהודי, לא מומש התחום היהודי, אבל עשינו, כל חומת מגן עשיתי. וגם היינו בג'נין, כשאתה בא לבדוק את חומת מגן, יש שני מבצעים מקדימים גדולים, שבגללהם יצאו לחומת, שבהם בנו, תחושת אמון ביכולות הכוח לפיקוד למעלה.
בלטה, אבל...
בלטה של אביב כוכבי, ומבצע מקדים שצ'יקו עשה בג'נין. אני חושב שבהיקף הסדק של ג'יקו היה יותר גדול, גם ניסו לעצור אותו לדעתי, אבל הוא כבר שחרר את הסוסים מהעורבה.
ושם... כן, מופז רצה לעצור את זה, אבל הוא התעלם מה...
כן, ואז אנחנו במבצע הזה, אני נכנסתי, אני, ולדעתי אולי הפלסר של מורדכי קרנה, נכנסנו לאלמנות קש יום העין מינוס אחד, ואז הגיע כל הגוף העיקרי, ועד שיצאו מול גוף העיקרי, אז היינו יכולים לפגוע במחבלים. היו לי שם המון המון התקלויות. אש, אני הגעתי מכיוון דוטן, כאילו באתי מכיוון, לכיוון צפון, ירדתי לכיוון מחנה הפליטים מלמעלה, היו לי שם הרבה מאוד התקלויות, הרבה מאוד אש, והיה איזה קטע ש... ירו לי בתוך בית ונהרג לי בחור בשם יעקב אבני מקריית אתא, והיה שם חילוץ תחת אש, ואחרי החילוץ, אני זוכר שצ'יקו אמר לי שהוא לא רוצה לדבר איתי בקשר, שאני הרים לו טלפון, והיה זאת טלפון עם האמירסים האלה. הוא אמר, יואב, אתה כוח מקוטר, כי אני המשכתי קדימה ביחס לגדוד 51 של אופק. אתה מאמץ מקוטר, ואתה צריך להיות אגרסיבי.
כדי להיחלץ מהכיתור.
כדי לצאת מהבלגן, כאילו. והייתי צריך להתקדם, ולא, היה לי דילמה מאוד גדולה אם להתקדם תחת אש או בחשאיות. מה יותר נכון? ובחרתי ללכת בחשאיות, ויצאנו מהבית והתקדמנו. זה שטח בנוי, אתה מתקדם 200 מטר זה המון, זה נראה לך 100, אבל 200 מטר זה המון. והגענו לחנויות כאלה, כמו שאתה רואה ביפו, זה חנויות כאלה שסגורות בברזלים, ויש ביניהם עמודים, ונכנסנו לתוך המבנה דרך הדלת, ופתאום זיהו אותנו, והתחיל האש. עכשיו זה מסתור, זה לא מחסה, כי זה דלתות מפח, כי זה פח למעשה. ואני זוכר שהיו לי שלושה צוותים, אז עמדנו את הצוותים בשורות על האבן, כי יש לך קורות אבן, אז מחלקה אחת.
שורה אורפית.
מחלקה, 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 אבל לא מצאנו פתח יציאה. אבל הייתי לקוד עם פלוגה בתוך חדר, בגודל המשרד הזה, כאילו, בכל המשרדים פה. ופתאום למעלה, היה שם איזה טרקטור בתוך מחסן בקש, זהינו איזה כמו פייה של בער, משהו כזה מרובע, שעולה למעלה, ואלינו את כל הפלוגה, אחד-אחד דרך זה, ונערכנו להגנה בבניין למעלה.
מהקומה השנייה או מהגג?
מהקומה השנייה, אבל אז אתה כבר יכול לעשות מרחב, יש לך החזקה והבטחה ועקרונות ההגנה, אתה לא לקוד בתוך זה. זה קצת כמו סרט כזה.
כן, בלק הוק דאון.
זה לא, לא בלק דאון, אבל זה קצת כמו סרט כזה, והגענו, ובלילה חברתי לאופק, והוצאתי את כל, גם הייתי כאילו נווט של כל.
אופק בוכריס, אוקיי. שגם הוא נפצע.
הוא נפצע בג'נין, אבל לא בזה, זה המבצע קדם. הוא נפצע בג'נין, אגב. ואז הלכנו למבצע בשכם, לא יודע כמה להאריך, אבל כבשנו את שכם, וגם בשכם, אני מתעכב על הדברים האלה, כי שם הלמידה הצבאית, שם אתה לומד, אבל בשכם, באזור חנבלי, זה לא אומר כלום בשביל המאזינים, אבל יש שכונת חנבלי, בקסבה של שכם, הייתי צריך להתקדם, אני הייתי מפה עורב, מפה החן היה אופיר ליביוס כחר, שגם יבד רגל אחרי זה בתור סמגד לדעתי 427, והביאו לי מפקדה מבצעית, זה כאילו ממש עוד הגצר הראשוני, ובמפקדה מבצעית היה רון וייזל, הוא המפקד שלי, והוא רון, הוא לוחם.
הוא לקח אותך לגוז אחר כך?
לא, 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 לא לקחתי לשום מגוז, אני ממש לא. והיינו צריכים להתקדם בסמטה מקורה, ונכנסנו לתוך הסמטה, אני הייתי רביעי, היה כלב וכלבן וזה, וירו עלינו, והכלב נפצע וניתקנו מגע. ונעצר הוקטור, לא המשכנו. אני בצד אחד, ליביס בצד שני, אנשים מאוד מנוסים, לא נכנסנו. וייזל, שהוא היה 200 מטר מאחורה, שמבחינת פיקוד זה מצוין, אני עומד על בית, מסתכל, הבין שיש פה בעיה, והוא בא אליי, ודפק לי לכתף. ואמר, אתה מפחד, יואב? והתחיל ללכת בתוך הסמטה. עכשיו, וייזל זה בן אדם של 1.90 מטר על זה, 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 זה מקרר שלו, זה. שהוא מתחיל ללכת, מה אני עושה? הדבר השני, זה נשאר רץ ועוקף אותו, כאילו, זה מאגד שלך, מפקד שלך, אתה לא תיתן לו קודם.
אבל כשהוא אמר, אתה מפחד, זה היה כדי לדרבן אותך, או הוא באמת חשב שאתה
פוחד? לא, זה שפת סגנון דיבור שלו. זה לא, זה סגנון.
משקשקים, אה?
כן, כן, משהו כזה. והתחיל ללכת, וכולנו עקפנו אותו, וחצינו את הסמטה ולא נורא אף כדור, והגענו לצד השני והמשכנו. ואז אתה לומד שמנהיגות קודמת לפיקוד, ופיקוד קודם לשליטה. כי אני הייתי סמחת גולני שאבי היה פצוע, אבי פלד נפצר, ירינו בו. ומגד 51 קראו לו שהוא, קוראים לו עדיין, שהוא קיריבה, כולו מגד 51, הוא בחור נהדר, אני מכיר אותו מילדותנו בסיירת. ונכנס לו, הם עלו באיזבטה בדרבוז, איזו שכונה בעזה, לא כזה משנה, עלה לו כוח לקומה שנייה, שחוליה של סאפ הייתה הראשונה.
סילו פצצות.
כן, וירו בהם. והחוליה ברחה למטה, החיילים ברחו למטה, אבל החייל פצוע למעלה, נשאר למעלה. אז הוא היה מנותק. חייל הרוג למעלה, הרוג הוא פצוע למעלה, חייל למטה, כל הפלוגה למטה.
על איזה שנה אנחנו מדברים?
מדברים על עופרת יצוקה, 2008.
כשאבי פלד כבר מחד גולני.
כן, תראה למה, אני תכף אני אראה, יש הסבר לחזרה בזמן.
אז היו 10 הרוגים לצהל, 5 מהם מירי כוחותינו.
כן, 3 רק בגולני. ואני תכף אסגור לך מעגל. ואני נמצא עם, הייתי חפק סמחת מאולתר, כי כולם נפצעו בדוץ, ובא הייתי קלפר, ואלי רז פרץ, על הרחמו, ואביכם, לא משנה, כל מיני קצינים טובים ומאוש, זה. ואני ושוקי עומדים 200 מטר מהבית, רואים את הבית. והחיילים מנסים לעלות למעלה, להגיע לחייל, וזורקים עליהם רימונים. זה העסק נתקע.
וזה כשגלעד שליט עדיין שם בצד השני?
לא, זה אחרי מלחמת לבנון.
כן, כן, זה אחרי, בזמן שיודעים שיש כבר חטוף.
לא, זה שנה אחרי.
אחרי, כן, כן, זה עלול להיות החטוף הבא.
כן, כן, כן. יותר מזה, מטלפנים אליי מהמפקדה, ואומרים לי שיש שיטוטים שרוצים לחטוף ולזרוק מהחלון את הזה. ואז היה לי פלשבק על וייזל, על חומת מגן. ודפקתי לשוקי על הכתף, ואמרתי לו, המיקום שלך לא נכון. תעוף 200 מטר קדימה, לכוח, למרות שהוא בעמדה מעולה. והוא הולך לכוח, והם תנחש מה קורה, מנסים לעלות, עולים למעלה, הכל בסדר. זאת אומרת, הנושא הזה של מנהיגות קודם, צבאית, תחת אש, שהיא קודמת לפיקוד ולשליטה, היא דבר שאני רואה אותו לאורך כל השנים.
כמפקד הגדסר בלבנון, כולל בינג'בל, מה עבר עליך?
אני חושב שמלחמת לבנון זה המלחמה, מלחמת לבנון זה המלחמה הכי טראומטית שאני... אני רוצה עוד אירוע אחד מחומת מגן ונחזור. אני אספר אותו ואחרי זה אתה תחליט אם אנחנו בשלים להשמיע אותו.
בשלים.
תשמע אותו. אנחנו יצאנו לכיבוש רמאללה. זה שכולם מדברים על הסרט ואגוז, שישבו עם ערפאת בזה. הם כולם הגיעו שם עם הנגמשים, נסו בדרך המלך. אני וליביוס, המחן והעורב, כי עוד לא היה סרט בפנים, נדרשנו להגף מהקטע הצפוני של רמאללה, לעשות תנועה רגלית של 7 קילומטר, בניגוד לתנועות של הרכסים, כמו שאני אוהב, אני נורא אוהב ללכת.
המחת זה אילן פז, פיצי.
לא, המחת...
מחת בנימין.
זה תחת שיקו. זה תחת חטיבת גולני. זה מבצע של חטיבת גולני. ואני הייתי אמור להבטח את הגזרה הדרומית של האזור. כאילו הפאה הדרומית של רמאללה. ואנחנו הולכים, ומגיעים לנקודת תארכות, ואני מתחיל להרגיש מזג אוויר זה, ואז הקם בצלי אומר, תעלה על בגדי חורף, כדאי לך. אני מספיק לשים את החליפה למעלה, את החלפס, אתה יודע, ופתאום מגיע שיטפון אדיר ברגליים, לא משנה לי, כי גם ככה אני לא מרגיש, וגם קשה לי, זה מסרבל אותי, וגם ככה אני לא מושלם ברגליים. והמשכנו לעלות, ואז הוודי הוא מגיע לעיכול בכביש, כדרך חולם, והחוליית חוד שלי, זה בשטח נחות, כל הבתים מעליך, אתה רואה אותם כמו פנסים, תלויים כאילו, ובמקור אני לא תכנתי להגיע, בגלל שאני הייתי קצין סיור בסרט, והכל נורא חשוב לי ניווטים, ברור שלא תכנתי להגיע למפגש ועדי כביש, כי ידעתי שטח נחות, תכנתי לעלות על הגדה באגף, ולהגיע אז מהגבוה, מהשטח הגבוה. כשהגעתי לאגף, הייתה חומה. אמרתי, אני לא אתאפס עם כל הפלוגה, אבל אני אלך בדרך הקלה. הגעתי בדרך הקלה, פתחו לנו אש מכל הכיוונים. ניתקתי מגע, אחורה. חזרתי לנקודה המקורית, ופתאום הצלחתי לעלות את החומה, וכולם הצלחו להיות, אבל ירו לנו נוטט, שזה מאוד חריג לאיוש, ואז הגענו לזגר עם הדרגות ולכביש. שמתי חיפוי לימין, חיפוי לשמאל, תרגולת מעבר כביש, נכנסנו לתוך מחסן, בקומת עמודים של בית. היו שם 5 חמושים עם רכב.
זה כבר ברמאללה או ביטוניו, איפה?
רמאללה, זה ברמאללה, זה בפעתים. הצלחנו לפרוק אותה מהנשק, והתקדמנו במעלה הרחוב. החשמל, אני זוכר את הקו החשמל נופל, ועושה ניצוצות כאלה. המחלקה הראשונה שלי נכנסת לבית וממולכד. מחלקה שנייה שלי רואה רכב פז'ו, כחול, מגיע, וחייל צועק לה לעצור. והיא לא עוצרת. אז מה החייל עושה?
יורה.
מה עושה המחלקה?
יורה.
יורים. הרכב נעצר, אני מגיע ראשון לרכב, שני, שלישי, לא משנה, ויוצא לי גבר מהצד הזה. בדקנו אותו קודם כל שאין לו כלום, ושמנו לו תחבושות, ואז אני מגיע לצד השני, ואני רואה שם בחורה הרוגה. לא היה לי ספק. בטח בת 20. אבל היא לא לקדה את עיניי. על הברכיים שלה ישב ילד, אולי בן 2. הוא היה בריא, זה אני יודע. אבל אנחנו היינו תחת אש. המשכנו לרוץ, כאילו רק פלחנו תחבושות והמשכנו לרוץ, ואז הגענו ליד תקיפה, למבנים, וחיכנו שם מישהו עם שטגן, וגם אותו פרקנו. עלינו לקומה 12, ורציתי לשים את האנשים בהבטחה, ופוצצנו את הדלתות עם הלוקות, הלוקה זה, הלוקה, לבנת חבלה והלוקה, המעלית מהעוצמה נפלה בתוך הפיר, מהעוצמה של העדף נקרא פיר.
צריך לרדת 12 קומות.
זה מילא.
ולעלות.
בבית שנפתח ראיתי 12 חמושים עם עקיד, עם קולונל, עם אלוף משנה. של
הביטחון.
כן, אחד המנגנונים, הנער עם מלא נשק והכל, והמסתי את כולם על האכזריות שאתה זלזלת בהם, שחברו להם, באתי ברגל, האכזריות הגיעו יום אחר כך, כאילו זה היה אכזריות של אבמן מגדוד 12, כי הם הגיעו רחוב, ופניתי אותם. עכשיו זה לילה שאתה שואל איך נראית מלחמה. זה לילה שככה נראית לחימה.
ומתי חזר אליך המראה של הצעירה עם התינוק?
אני איתו כל הזמן, הוא לא הולך.
לא, בזמן הקרב הזה. זה דבר שאתה שם בצד?
אתה שם בצד ועד סוף הלחימה, ואחרי זה הוא חלק מהחיים שלך. יומיומי. עכשיו, אין פה איזה טוב או רע. ואגב, היה פה צביעה למשרד הביטחון ונמצאנו בסדר, כי זה בתוך לחימה. ואני מניח שזו משפחה שאני לא מניח, היא שמעה יריות, ניסתה לעבור לאיזה שכונה, וגורל זימן את חיילים מבועלים עם רכב שמגיע. התוצאה היא קשה מאוד מבחינתי, אבל אין לי יסורי מצפון.
עכשיו, לפני שאתה מגיע לבינג'בל ולגדסר, מה זה להיות חייל מקצועי מבחינתך? אתה מתגייס ב-91, והנה 15 שנה אחר כך כבר אתה בלחימה עוד יותר רצינית, או באותו סדר גודל כמו חומת מגן, והנה אתה 15 שנה חייל, זה מה שרצית לעשות בחיים?
זו שאלה טובה, אני מניח שאם לא נפצע יכול להיות שבתור סמך מפה הייתי הולך להיות מפקץ, ואחרי מפקץ אולי סמך מפה, ואז הייתי משתחרר. לא בטוח שאני עונה על הטייפקאסט של מישהו שהוא רוצה להיות איש צבא, או עד הפרישה לא ידעתי להגיד שאני איש צבא. אבל אני חושב שלא הייתי ממם. אמירם לוין, אני מזכיר לך, סיכם שאני פותח פלוגה, פתחתי פלוגה, ואז נורא רציתי להוכיח שאני יכול להיות, פלוגת חסה לא הספיק לי, אז באתי, אמרתי, אני אהיה מפם סעת, שזה מפם סעת, אתה כבר, לא רוצה להגיד קצין בכיר, אתה כבר חלק מתוך מנגנון, והאירועים בלבנון הם היו כאלה, נחרטו בי, שזה כבר היה חלק ממני, זה כבר היה חלק ממני, וגם אני נורא מצאתי שאני אוהב את הדברים האלה, כאילו אני לא אוהב את המסגרת, את הנוקשות, את ה... מסגרת שהיא חייבת להתנהל כמו שהיא מתנהלת.
וכל... זה ספורט אתגרי קטלני?
אני לא חושב, זה ספורט אתגרי קטלני שתמון בו הרבה מאוד מאהבת המולדת, והרבה מאוד מההכרה של מה קורה לעם שלנו, שאין לו את הכוח עוצמה שלו והכל, ומתוך הבנה שאנחנו חלק ממגנים משהו, יש פה הרבה מאוד עניינים גם ערכיים מעבר לספורט.
על המחשבה, מה אנחנו עושים בלבנון, שאליה חזרת ב-2006, זה דבר שהטריד אותך, כאשר הייתה יציאה מלבנון, זה נראה לך נכון?
לא, 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 קודם כל שהייתה יציאה בלבנון, אני הייתי בקורס בארצות הברית, קורס בפורט בנינג, אני יצאתי במאי 2000, ואני סיימתי תפקיד בנובמבר 99.
כבר לא בנינג, כבר שינו את כל השמות של מלחמת האזרחים.
לא משנה, אבל אני לא יודע.
אבל זה בית הספר לחיר.
כן, אז אני לא הייתי, שאני הייתי בסוף דרכי, התחילה 40 מאות, ואני שפעתי את זה בכלים מאוד 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 פשוטים, לא של בן אדם בוגר, אבא לילדים בן 50, שזה פוגע באתוס, פוגע במורל, פוגע בזה, שזה פוגע בנו. היו לך בשנים האחרונות הרבה סרטים מלבנון, יגידו לך גם בכירים וטובים ממני, שהבינו מערכה ואסטרטגיה ואסטרטגיה מדינית, שהיו שבועים בקונספציות. אני הייתי...
אבל לא קישרת את זה לאותו שיעור של יאיר גולן בעניין אומץ לב אזרחי?
של ארבע אמהות? לא, ממש. אני הייתי, בתור מפם סייעת, הייתי ילד בן 18, בן 27. לא, במחשבותיו דלות מאוד בעומק, בנושא
אז
הזה.
אז תחזור ל-2006.
ב-2006, קודם כל התחלתי ב... את 2006 התחלתי למעשה במבצע שקראו לו גשמי קיץ. זה מבצע של אביב כוכבי, לדעתי היה מהוג.
בעזה.
בגלל גלעד שליט. אני אומר את זה כי שם עשינו מבצע מדהים, 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 אמנם סיירת גולני, אמנם זה, אבל לקחנו רגלי עצי רכבים, דיפנדרים כאלה, ונסענו על הים בעזה, 7 קילומטר, ופרקנו אחרי 7 קילומטר מצפון לדרום, שזה די הרבה, והיינו משמר קדמי, ואחרי זה החטיבה נכנסה מאזור זיקים, והגיעו הרבה מחבלים, והרגנו שם הרבה מאוד מאוד אויב, זה מבצע מאוד יפה שאני נורא אוהב אותו, וחטפנו שם המון 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 אש. אני אומר את זה, כי עוד לא הספקתי לספר לך, באופן יחסי אני מהקצינים בשנות ה-90, שהיו להם הרבה מאוד אירועים קרביים תחת אש, והרגשתי יחסית בטוח ויודע מה אני עושה ומה אני מתנהל, ובאמת עברתי המון. אני לא דיברנו על זה שנבצעתי בטובס, שכבתי בלילה כמו איזה כלב שמות לילה שלהם עם שלושה כדורים במותן וביד, כאילו אני יכול להטיש אותך בזה, בזה. הבשר, אני בא לומר את זה במובן...
עם אותך זה לא הטיש?
כן. לא, אני בא לומר את זה שבמובן הזה שבאתי מאוד בשל למלחמת לבנון, מבחינת התחושה, ושם קרה לנו משהו. שם קרה לנו משהו שאני לא יודע להסביר אותו. לעצמי אני עוד לא יודע, זה לא... אני חושב שאחד... היה לנו אפקט מאוד גדול של ההדרת האויב. אני מזכיר לך שבשקד הלכו, נהרגו, לא הלכו, שתי חבר'ה ממגלן, ואחרי זה במרון הרס נהרגו לנו חמישה חבר'ה מאגוז. אתה מיד בתחילת הדרך מוצא שבעה מהאנשים, באמת, דיברנו איתך, שיחה על יחידות נבחרות, שבעה הרוגים, אז אתה רגע אומר, מי זה האויב הזה? ואז יצאנו למבצע בבינג'בל, כיבוש בינג'בל, ואני בלילה הראשון, היה לי דוץ קשה. האגוז פינו חייל שנפצע בראש, שגם נפצע מדוץ, פנימי שלהם. אני נזהר, אני חושב שנפצע מדוץ, ואז אגוז זיהו את העורב, את החיילים שלי של העורב, כאויב, והפעילו את מפקדת החטיבה, ופרקו לי את כל העורב. ממש פרקו. מפקד העורב, הראל קואלי, הוא... חילופי דברים ביני לבינו בקשר עד היום, הם חילופים שאני לא אשכח. אני הייתי מחן של ארז אלקבץ. ואנחנו, בגלל המבנה הטופוגרפי של השטח, ממש נפלנו על ההבטחה האגפית של החיזבאללה, והיה לנו מלא מלא התקלויות שם. והסיירת שהייתה מצפון לי היה שקט מאוד, באופן, באגר, רק באגר. אז כשקמתי בבוקר, אמרתי, מה זה החיזבאללה? אני מתרגם לך מחשבות, לא אמרתי את זה כמובן. חטפת בעורף, חטפת. אני לא ידעתי שיש דוץ. רק כשיצאתי אחרי שבוע, הבנתי שהיה דוץ. לא ידעתי שהיה דוץ.
כלומר, לא חיזבאללה פגע בכוחותיך, אלא...
בעורב לא. מפקד את החטיבה. אני אמרתי למחת, בקשר לתמיר, שהיא לתמיר.
תמיר ידיי.
כן. אני חושב שירו עליהם קורונת וזהו. הוא אמר לי לא, אני חושב שזה משהו אחר, אבל הוא לא אמר לי בקשר מה, אז לא הבנתי. אז מבחינתי, גדוד סיור, שזה הסיירת הגדולה, היחידה הכי טובה של גולני, שתי פלוגות חטפו. זה לא דבר של מה בכך. ואז היה אירועים של עשור, בבוקר. לא יכולתי בדיוק כל כך לעזור לו, מה שעשינו, שאני נתתי לו בהתחלה את הפלחן שחלץ לו את הפצועים, מהבית של ההרוגים עצמם עד לקצה השטח הבנוי, ואחרי זה אני ירדתי עם קלפר עם הסיירת, וחלצנו את הפצועים לנקודת המנחת. אז כאילו שתי פלוגות שלי, למעשה, אני עשיתי את התיאום של האש, של האוויר והכל, עצקו בחילוץ של החבר'ה של בינג'בל, והסגן שלי, פוליטיס, תת אלוף, אני מקווה שיהיה אלוף.
מהשייטת.
כן, הוא נשאר בגזרה עם פלוגה מוקטנת, פלוגת הכשרות ועוד כאילו שיירים של מה שנשארו, להחזיק בכל הגזרה הגדודית, וזה מה שהיה בבינג'בל. ובגדול... אחרי זה, אני חושב ש... תראה, שאתה מגדיר לקוח משימה, אתה צריך להגדיר לו מינימום או משימה גבולות גזרה, ולתת לו את האמצעים. אני חושב שאנחנו לא היינו סגורים מה אנחנו רוצים. ולא, זה לא היית...
מי זה אנחנו? איזה דרג אתה רואה כאחראי?
אני שהייתי צעיר, רשמתי את עצמי בהכל, והיום ככל שאני מתבגר, אני חושב שהדרג, ככל שאתה עולה בדרגות, האשמה יותר גדולה.
כלומר, זה לא העוגדה? זה פיקוד הצפון ומעלה?
אוגדה ופיקוד. אגב, מפקד אוגדה בלי, זה לא עניין אישי, אני אוהב את כל פקדי אוגדות, ומי אני קטונתי ולא הייתי בסיטואציה שלהם, ומי יודע איך הייתי מגיב בסיטואציה שלהם, זה ממש לא ביקורת. אבל אני מוצא שהדרג הכי חשוב הוא דווקא מפקד האוגדה בצהל. בעוד שהרמטכ"ל והאלוף מדברים ביעדים, מי שלוקח את היעד והופך אותו לציור, זה מפקד האוגדה. הוא לוקח את השיג א' ב' ג' ומצייר את הקו הכחול. אז הוא זה שצריך לעשות את האמרה של היעדים לתוכנית, זה אחד, ושתיים הוא כבר קצין בכיר, שמסוגל לעמוד, ולא סתם יש 80 תעלים, לא יודע.
100.
לא משנה, לא זה, עזוב, בוא, אם תיכזז ללוחמים, אתה תגיע להרבה פחות. והוא יש לו על כתפיו מסד של שנים שהוא יכול להביע דעה ועמדה, ואי אפשר להתעלם ממנו. ולכן הוא בעיניי נמצא בדרג הכי חשוב בצהל, לבוא ולהגיד בגדי המלך החדשים, אם יש בגדי המלך החדשים.
ולא מספיק התעקשו.
לא, אני חושב שהם נהיו ברגים קטנטנים. אני חושב שכל פקדי האוגדות לא נספרו במלחמת הלבנון. הם היו אפר, אפר ואבק, לא כי הם אנשים רעים. כי הם זה, והמערכת הייתה בהיסטריה. אני זוכר, לא אשכח, שלקחו אותי, אני לא אגיד מהאישיות, כי אני לא רוצה להגיד, אותי ואת אסור ותמיר ידעי לקצין מאוד מאוד בכיר, והוא אמר לנו משהו כמו, חטפנו 5 הרוגים וצריך להחזיר, זה היה נשמע משהו כמו נקמה, שזה לא מושג מקצועי בעיניי, והוא דיבר במושגים של בעיניי, שנות ה-70, הם, של סיני, של תמרונים ארוכים, והוא אמר, טוב, אז צנחנים הלכו ממרון הרס צפונה, ואתם תבואו מתי בתלכו ג'מיימה, וזה, אני הסתכלתי על הקילומטרים, זה 30 קילומטר, זה משהו שלא ניתן לעשות, הוא אמר, נקלה את החיזבאללה בפנים, אתה מדבר על 70 קילומטר, לא מצליחים לקלוא אותו בשתי קילומטר, אז מה, שתי חטיבות, ואז אתה מתחיל להיות מוטרד רגע מעצמנו.
וכשהגיע קפלינסקי מגולני כסגן רמטכ"ל, כנציגו של הרמטכ"ל,
אין לי מושג מה קפלינסקי עשה במלחמה, והוא לא נכנסתי לזה ואני לא יודע. אני יודע להגיד לך שהשבר הגדול ביותר בעיניי של מלחמת לבנון השנייה, הוא נוגע בכלל בדברים אחרים. בסוף, הדרג הפקוד, או הכפוף, צריך לייצר אצל הדרג הבכיר תחושה שהוא יעמוד בכל משימה וכל משימה, והדרג הבכיר צריך לייצר תחושה למטה, שפעם ותסתבך, תקבל גיבוי ואני יוציא אותך מזה. זה המשוואה, זה הראות האמיתית. המשוואה הזו לא התקיימה במלחמת לבנון השנייה. בכל מקום שאתה לא מקיים את המשוואה, שאני כפקוד, ישכנע אותך שאני אעמוד בכל משימה, לא משנה מה קורה, ולא משנה כמה ייפצו ויהרגו. מחד, ומעידך, הדרג הפוקד לא משכנע אותך שהוא יהיה שם ויחלץ אותך ויתן לך גיבוי, אז אי אפשר לתפקד. בעיניי זה מה שקרה במלחמת לבנון. נשבר האימון בשרשרת הפיקוד הצבאית, אני לא יודע להגיד על דרגות מעליי, בכל הדרגות, ואז אין עשייה. ואז כולם ממסמסים, וכולם לא חותרים, ואז כל אחד יש לו מה להגיד. עכשיו, זה דבר שאני אומר גם למפיים. אתה למגד מייצר תחושה שתעמוד בהכל. הוא יעצור אותך. והוא צריך לייצר לך תחושה שאם תסתבך, אם תהיה בעיה, הוא יעמוד. ויתן לך גיבוי מול המחת, אם צריך. ומה זה גיבוי?
זאת אומרת, זה שוב העניין שמייחסים בטעות למיטלר, בעצם זה בקלקיליה של סוסים אבירים ושברים עצלים, ומצפה ממך הבעלים של האורווה שאתה תהיה סוס אביר.
כן, אבל גם הבעלים של האורווה יש לו מחויבות כלפיך. ואני חושב שהאמון, המשוואה של האמון בין מפקדים לפקודים לא התקיימה במלחמת לבנון. זה הרבה יותר בעיניי משבר מקצועי. עכשיו, לעומת זה באופרת יצוקה, שלא בהכרח היינו מוצלחים, אנחנו פגענו באבי אחרי 3 ימים עשינו דוץ, כאילו, בוא, אם אתה מדבר על מרחקי תמרון, לא, זה לפחות הנושא הזה של השרשרת פיקוד בין מפקדים לפקודים, עבדה פיקס. מזה למדנו. זאת אומרת, אם האמון בין מפקדים לפקודים יתקיים, אז כל היתר קל. אם הוא לא יתקיים, לא משנה.
וזה למרות שבין הרמטכ"ל אשכנזי לאלוף פיקוד דרום גלנט, לא היו יחסים טובים במיוחד. לא הפריע לך.
לי? אני בדרג הביצוע. לא עניינתי בכלל. לא מעניין ולא עניין.
מה רצית לעשות כשהתברר לך שלא תהיה מח"ט גולני? הייתה אכזבה קשה, התמודדת עם שווי ניסיון ומעמד.
אני לא מכיר, זה מצחיק, אני לא מכיר בצהל, לא יודע כמה חטיבות יש, 50, 60, אל תתפוסתי במילה עם המילואים, אני לא מכיר מחד בצהל שלא חושב שהוא מחד הכי טוב, ולא פגשתי מחד שיבגיד לך, אני מחד ה-15 באיכותי, כן? כל אחד בטוח כמעט שהוא נזר הבריאה. האם נפגעתי או לא? כן, חשבתי שאני ראוי מתאים, שיש לי את הרקורד הנכון, ואני צריך להיות מח"ט גולני. אבל
היו אנשים ברמתך שאמרו או גולני או שום דבר, אני לא רוצה להיות מח"ט נחל, מח"ט כפיר.
שנייה, א', אני אמרתי את זה. אמרתי שאני לא רוצה, וגם סירבתי לתפקיד או 2.
מהסוג הזה שכרגע...
מהסוג הזה, אבל... אבל א', יכול להיות שזה היה טעות, שגיאה, יכול להיות שזה היה בלעת המחשב.
מה זה משנה, מחת חיר סדיר, מה זה חשוב? איזה?
זה כמו שתגיד, מה זה משנה אם אתה אוהד את ביתר ירושלים או מכבי חיפה? יש משמעות. שאתה מנתק את הרגע שאתה צודק, אבל אנחנו בני אדם, לא? אבל אני, המשבר, היה לי משבר, כאב לי נורא, אבל הוא לא נראה לי שהוא תפס אותי ביום-יום, זה גם ככה לא הייתי הולך לישון בלילה, וואו, יש לי דרגות תעל או עלם, זה לא דבר שהטריד אותי אף פעם, ואף פעם לא הייתי נכון לשלם את המחיר שצריך בשביל לשלם, אבל מאוד רציתי, חשבתי שאני מתאים, וללא שום קשר למתמודדים, ההתמודדית אני מתמודד מבחינתי מול מטרת דמות, זאת אומרת, לא תשמע אותי אומר משהו על... אלמוני ופלוני. כל המועמדים שקיבלו תפקיד מחד גולני, אני אוהב אותם, הם מועמדים מצוינים והכל, אני מתמודד מול עצמי, לא מתמודד מול פרסונה כזו או אחרת. ברגע שאתה מסדר את זה לך ככה, זה די פשוט. ואנחנו גם צריכים לבוא ולהכיר בזה שמעבר א', שכנראה שיש לי גם חולשות, לא כנראה, יש לי, ויש גם עניין של מערכת עם פוליטיקה ארגונית, צבא הוא מערכת מאוד גדולה, עם הרבה מאוד פוליטיקה ארגונית. אני... בנושא הזה תמיד הייתי חלש, לא, אני לא, לא, אני נון קונפורמיסט, אני אומר את דעתי ועמדתי, המרחק אצלי בין הפה ללב הוא די קצר, ואני שלם עם זה וחיים זה די טוב, אני לא מצטער על זה או לא מצטער על זה.
אבל זה גם עניין של מקיות כמובן, רמטכ"ל אחר, אלוף פיקוד אחר, גולני היום כפוף לאוגדה.
אני מניח שבקונסטלציה של אנשים אחרים, מה זה אני מניח? אני יודע הרי, אתה יודע, זה דיון אליפים, תומכים, בסוף הרמטכ"ל מה שהוא עושה, אני יודע... איזה מפקד היה נמצא באיזה פיקוד בשביל שהייתי מקבל את התפקיד. זה לא יצא, זה בסדר גמור. מיטב הבנים של צהל קיבלו את הפיקוד, ואני מפרגן להם ועוזר להם.
החלטת להשתחרר.
גם החלטתי להשתחרר, וגם הגעתי לתקרת זכוכית. אם אתה לא מחד סדיר, זה מציתי. הגעתי לתקרת זכוכית שלי, וגם החלטתי להשתחרר, אבל אני... חיים זה בשלום, הייתי צריך להגיע במילואים מה לעשות, אז ביקשתי להיות רמת גולני, כי רמת גולני הוא, יש לו תפקיד מאוד דומיננטי בלחימה. להיות בקרונות של האוגדה נראה לי חשוב, אבל יותר משעמם לבן אדם כמוני. ואני מאוד, מאוד מרוצה ממקומי, בוא נאמר, אין לי שבר על הצבא.
למרות שהמחת הוא כבר היום דור אחד אחריך.
לא, המחת היום הוא כבר דור שלישי אחריי. אבל זה טוב, אתה
פגש... לא, הוא רק מה, בשבע, שמונה שנים צעיר ממך.
מחד גולני הוא בן 42, ובדור צבאי הוא 3-4 דורות אחריי. בחיים הוא בן אדם מבוגר, בחור רציני, בן 40-42.
אגב, זה לא מבוגר מדי להיות מחד גולני?
תראה, עשו הצרה, אני מזכיר לך, התחלנו ממחתים מאוד צעירים, אחרי זה התעכבנו, עכשיו אנחנו מחזירים... זו שאלה טובה, שאלה טובה. לא יודע, תגיד לי אתה, בסבב הבא של הרמטכ"לים, האם יכול להיות רמטכ"ל בן 58? אני לא יודע, שאלה טובה.
עלול להיות.
אני לא, אני לא עוסק בדשאבים של הרמטכ"ל.
עכשיו, זה מחזיר כמעט לקראת סיום לעניין אומץ הלב האזרחי. מה הקפיץ אותך כל כך בחודשים האחרונים, שהפכת למתבטא רהוט, בוטה, נגד מה שמתרחש מבחינת ה... מזימה האנטי-משפטית.
אני לא, אני חושב שכל אזרח במדינה חובתו לומר את דעתו לטוב ולרע, מה שהוא מאמין בו. אני לא...
ומה דעתך?
שנייה, בניגוד לאיך שאתה מצייר, אני לא חושב שאני לא מכיר אף אחד ולא כלום, אני לא בקשר, אני יודע, לא עם אף אחד, אני לא מכיר את הקבוצות, פה ושם יצא לי לדבר עם אנשים, אתה יודע, אבל אני וכל חבריי חושבים שהרפורמה המשפטית היא כפי שהיא הוצגה, אני לא מדבר על תהליכים של שינויים במשפט כזה או אחר, הרפורמה המשפטית היא תפגע בדמוקרטיה. ואם אתה רוצה להקריב שחיילים או בני אנשים ייתנו כל כך הרבה למדינה, זה צריך להתקיים במדינה דמוקרטית ולא בדיקטטורה. אבל למה אתה נתלה בי? יש את נדב ארגמן, הוא אמר את זה, אני חותם על מה שהוא כתב, אתה משרת ממלכה ולא מלך. זה כל מה שמפריע לי. לא עניין של ימין ולא עניין של שמאל. יש לי דעות של ימין ושמאל, או יש לי דעות בנושא של מדינה ודת, בנושא של מה קורה ביהודה ושומרון, מה צריך לעשות עם הפלסטינאים, אבל זה דברים שוליים, לא שוליים, דברים נורא חשובים, אבל יש לי דעה כמו כל אחד אחר. אני חושב תראה, מתי אתה יודע שדמוקרטיה נהפכת לדיקטטורה? ביום שבו אתה לוקח את שר הביטחון שלך, ומדיח אותו מתפקיד על הבעת דעה מקצועית ודעה לא פוליטית, בגלל שהוא מחויב להביע, כי הוא חתום. זה לא שר תקשורת שיפול לך את סלולר 3 או 4, בלי לזלזל בשר התקשורת. הוא חתום על, על היכולת להגן על המדינה ולשמור על כבודה. הוא מביע דעה מקצועית, ועל זה הוא מפותר. זה בדיוק המעבר בין דמוקרטיה לדיקטטורה. אני לא חושב שכך צריך להתבצע, שמדינה, את היהודים, ב-2023, צריכה להיות מדינה דיקטטורית. וזה מאוד הקפיצתי. באתי דעתי בטוויטר, לא כזה הרבה, ואני הולך להפגנות כאזרח שמחויב. ואני הולך, וההורים שלי והאחים שלי, וכל אזרח שהוא אכפת לו, צריך לעשות את זה. כאילו אני רוצה לשים את זה במסגרת, לא יותר ולא פחות.
היית בחודשים האחרונים בשירות מילואים פעיל?
אני כל הזמן, הנה, מחר אני בשירות מילואים, שבוע הבא יש לי תרוג.
וזה משפיע? יש הקרנה הדדית בין המחאה למילואים?
אני קודם כל אמרתי למחל שלי, כי אני מחויב. אמרתי למחל שלי שאני הולך לכתוב בטוויטר, לא התחלתי להתבטא בטוויטר בלי שהתקנתי אותו. ואמרתי לו שיקח בחשבון וידע, ויכול להיות שהוא ישמע שאני מתפתח. ואמרתי לו, אני חייל מספר אחת בגולני. יותר מזה אמרתי לו, מח"ט גולני הוא מפקד התמרון בצה"ל, כי הוא הפקוד של מאוג 36, וזה אחת משתי האוגדות תמרון. בשבילי שאומרים תמרון בצה"ל, כי אני מאוד מפחד שמפחדים מהתמרון, מסתכלים על מח"ט גולני. אמרתי לו, אתה מפקד התמרון, ומאחוריך אני עומד, אני מפקד התמרון. אז אני החייל הראשון. רק אמרתי לו, מה שאני אומר תמיד, שאם המדינה תהפוך מדמוקרטיה לדיקטטורה, היא תשים אותי בפינה שאני אערך לקבל החלטות מאוד מורכבות לעצמי, אבל...
נו, אז תפרט, מה תהיינה ההחלטות? או כשתגיע לצומת הזה, מה, אתה הולך ימינה או שמאלה, או נשאר במקום?
אני חייל במילואים, מבצע מילואים, עושה מילואים, וכל עוד המדינה היא מדינה שמתנהלת על פי עקרונות שמדינה צריכה לקיים, אני כזה, שנגיע לגשר, נגיע לגשר. אני לא יוצא בהכרזות, למדתי בחיים לא לצאת בשום הכרזות. אני יכול לבוא ולהגיד, ואמרתי את זה למחרת גולני, אני חייל שלך מספר אחד, עד שאם נגיע למשבר חוקתי, אז שתגיע למשבר חוקתי, אני כמו כל אנשי, לא רק אני, למה אתה, אני מילואים לי קטן, יש לך ראש המטה הכללי, יש לך רמסד, יש לך ראש השבק, הם יצטרכו להחליט למי הם נשמעים, ואני חושב שאנחנו נשמעים לחוק במדינת ישראל.
אבל אם אתה מקפיא את המצב, עדיין אין רודנות, יש כוונות, יש תוכניות, אבל אם היום אתה מקבל הוראה, לא לתמרן לכיוון נתנז או פורדו, אבל משהו שנגזר מזה, איזשהו מבצע שאתה לא מאמין בתואר הכוונות של מחולליו באיראן, מביא למלחמה עם חיזבאללה, ואתה גולני בנגזרת שלו, שוב חוזר לבינג'בל.
אני אומר לך ככה, תראה, אם כל אחד יגיד מה דעתו לטוב ולרע, אז יהיה מגדל בבל, כי כל אחד יחשוב, אני מתחיל לך מהרמה הטקטית. אני בלבנון, כמעט צירפתי פקודה למחת שלי. רק על זה אני יכול לעשות לך פודקאסט. אמרתי לו, לא רוצה. בסוף קיבלתי, אמרתי, אם המחת לא נותן לי פקודה בקשר, אני לא מבצע. ואחרי זה חשבתי על זה הרבה. זה אחד האירועים הכי קשים שהיו לנו בלבנון. ממש. קשים, קשים, קשים. אין לי זמן לספר לך, זה אולי פעם אחרת.
אבל מה בתמצית? מה הייתה הפקודה?
התמצית בפקודה הייתה לעלות לרס חריס שרקי, שזה האזור ששולט על טיבנין, שזה מרחב 4 או 5, אל תתפסתי במילה בחיזבאללה, ואני הייתי צריך להגיע לשם ממש ב-36 שעות של האחרון, שזה 5 קילומטר לפני החטיבה.
שזה שינוי כיוון 11.
כן, בסוף. משהו כזה, ולאיים על טיבנין. הטווח שלי הוא 2.5 קילומטר, שזה בקצה הבליסטי, ואתה עומד על כיפה חשפה עם 300 איש, אז אתה לא באמת מאיים, ואתה הופך להיות תורפה יותר מזה. ונאמר שמגלן ינחתו בג'אבל בטן הדורה, שזה קילומטר ממני באגף, ושגדוד 53 יגיע עם טנקים, ולמעשה, ברגע שיש טנקים, אז זה לא בעיה לאיים. אממה, מגלן, כמו אוגדה 98, לא בזלזול, לא, התפוצץ, הלך שם המסוק באותו יום, לא הגיעו, וגדוד 53, כפי שחשבתי, לא הגיע, לא בזלזול, אני אומר את זה.
עובדה.
עובדה. אז יצרנו תנאים מבצעיים, שאומרים, אתה תגיע לשלב בלגיה, בשלב בלגיה יצא גדוד 53, ואז אתה יוצא, הגעתי לשלב בלגיה, מה קרה לגדוד 53? לא יצא. אז אמרתי, אני לא התקיימו, לא התקיימו התנאים המבצעיים, אני לא יצא. קיבלתי פקודה לצאת.
מתמיר?
לא, מהקדמית, מהמפקדה. אז אמרתי, אני, עד שהמחת בעצמו לא פוקד עליי, אני לא מבצע. אז זה לא היה באמת סירוב פקודה, אבל למדתי על הרגליים. ואז הוא עלה מולי בקשר. אמר לי, אתה יוצא. אמרתי לו, הישר. יצאתי, הגעתי למעלה. המציאות הוא שגדוד 53 לא הגיע, מגלן לא הגיע, ואז זינו באיזה מבנה שלושה, אני יכול עד מחר לאכול אותך עכשיו, זינו שלושה מחבלים, פקד הפלוגה שלי, ואחת הפלוגות, ישבתי כמגד בתוך הפלוגה, והוא רצה לצאת להסתער או לא להסתער, הוא לא ידע מה לעשות, הוא דיווח לי, כי זה כמו בבושקה, כל אחד מדווח למי שמעליו. ואני הייתי בקשר עם תמיר ידי. אז אמרתי לו, שמה, יש פה מחבלים. אז הוא אמר, חכה, אני מרים חוזי. עברו שבע דקות. שבע דקות בזמנים האלה זה נצח. ועד אני והממפי, שזה קלפר אפרופו, הטוב שבקצינים שבצהל, הנה, אני אומר את זה כאן בשידור, הטופ של הטופ בקצינים בצהל, מחליטים לצאת להסתרות ערכית. אין אויב. למה מחליטים לצאת ערכית? כי מזינו מחבלים. מה נגיד לכל החיילים של הסרט? הם פה. יצאנו לא להסתרות. יצאנו ל... אני נשארתי בבית, הוא יצא, כן, אני לא לוקח לי זה. זה
לא בבית, בעורף, בבניין.
במבנה שהיינו שם. יצאנו, קוראים לזה סריקה ברטוב, כי אין לך מה לעשות. חזרנו פנימה, זה חשף אותנו, חטפנו סגר. נפלה לי כל הקומה. כל הקומה, ישבתי בחדר, נפלה כל הקומה. אני בשנייה יצאתי ממנו. ישבתי על המדרגות, פוליטיס היה לידי. אמר לי, נוחי בהיריון, זה אשתו. אמרתי לו, אני צריך ילד. תשעה חודשים אחר כך נולד ילד. לא התחתנתי בכלל. רק שתבין את סדרי הגודל של ההשפעה של האירוע. והייתי עם חייל פצוע, שנפצע, הוא נפצע מהסגר. עכשיו, תמיר אמר לי, אמרתי לך שתדעות, למה יצאת להסתער? זה מה שאמר לי בגשר. כי הוא אמר, אין מחבלים, אני לא מזה כלום, למה יצאת? אז הוא אמר, הם טומטם, ברור שירו עליך. והייתי צריך לפנות, עכשיו פצוע, ברית, יובל ברית. משפחה של לוחמים בסרט גולני, משפחת ברית. לפנות אותו אחורה, 5 קילומטר, כל מה שרצתי. אז מצאתי את עצמי בערב, לבד על כיפה, שאתה לא, אין הקשר כל כך בין הוקטור, בין התנועה שביצעת לבין תוצאה. וקיצור, זה מהלך מאוד מאוד מורכב, שאתה לומד ממנו הרבה דברים. אחד, אסור היה לממפי להדכן אותי שיש לו בעיה. כל דרג יכול לפתור את הבעיה שלו. ברגע שהדכנת את הדרגים מעליך, אתה בורח מפתרון
הבעיה. אתה מייצא את הבעיה.
כן, אז כל אחד צריך לפתור את הבעיה שלו, ולא זה. שתיים, שיש נקודת מיצוי ליוזמה. אנחנו כל היום רוצים להביא 8200 ומודיעין ומודיעין, ואתה מחכה לעוד ולעוד לעוד, אבל זה אונס את היוזמה. זאת אומרת, איך אתה מוצא את האיזון בין מידע ויכולת לבין יוזמה, אירוע שיקח אותנו בו, ככל שצבא יותר טכנולוגי, יגרור אותנו לעולמות אחרים. רק מי שהולך בשטח מבין את זה. אבל אני חוזר אחורה, כי לא זו הייתה השאלה, אתה גררת אותי בלשון. השאלה הייתה, מה אתה עושה? עכשיו, אם אני אגיד לא, למרות שצדקתי, אני בדיעבד אומר לך שצדקתי, אם אני הייתי אומר לא, ומגד מגלן אומר לא, וזה אומר לא, וזה לא, אז אתה לא יכול לייצר תוכנית. ולכן בצבא מקיימים פקודות קודם כל. אלא אם כן הפקודה בלתי חוקית בעליל. כל עוד הפקודה היא חוקית, היא חוקית נקודה. ואני אקיים כל פקודה שתהיה בצהל, כל עוד היא חוקית, גם לא חוקית. אני לא מדבר על בלתי חוקית בעליל, אני אקיים.
ואתה מוסיף לזה את הגיבוי לאחר מעשה. ואם בסוף תהיה תקלה גדולה וקטלנית, ותהיה ועדת חקירה, לא רק תחקיר מבצעי, אתה מצפה שהדרגים שמעליך יתמכו בך.
אם צריך. מה זה גיבוי? גיבוי זה לא להגיד, אמיר איבד ממקוף. גיבוי זה רק שאתה נותן לגיבוי סובל. אם אתה לא סובל, זה שטויות. מתי גיבוי בא לידי ביטוי? מה, אני אמרתי, אמיר בחור נחמד, תסלחו לו? אם אני לא שילמתי מחיר, זה שטויות. המבחן הוא רק איך אתה כמפקד משלם מחיר על הפקוד שלך. אבל אנחנו נחזור למחאה. אני מקיים את כל הפקוד, זה חייב בהיר וברור. אני, כל מה שמחד גולה, אני אומר, אני עושה כבלם וידע. שאנחנו, אם נגיע, ואני מקווה שלא נגיע, למשבר חוקתי, אני מקיים את החוק במדינת ישראל. זהו. כל עוד אני לא שם, לא מעניין אותי מי הממשלה, לא מעניין אותי החלטות שלה, לא מעניין אותי כלום. יש להם בתוך הצבא מבחן אחד, חוקיות בעליל, כן או לא, במשבר חוקתי אני הולך עם החוק. אני מניח שכל, כולם כמוני.
לסיום, יואב ירום.
כן.
מהזווית שלך, שנים מעטות לאחר שהשתחררת, אתה עדיין בפנים, כי לפעמים אנשי מילואים במצבך או בתפקידך...
אנחנו נקראים מאגרים. אתה מאגר לצבא ומאגר לאזרחות. אתה לא פה ולא פה.
אתם אינכם מחויבים למסגרת, ואתם רואים הרבה צהל היום. הרמטכ"ל, הרצי הלוי, האלופים, הם עדיין מבוגרים ממך, חלקם כבר צעירים.
חלקם כבר בני גילי.
כן, חלקם כבר...
לא, צעירים עוד לא בני גילי.
תולדנו, יליד 73, אבל 10 חודשים אחריך.
נכון, אבל הוא עשה איתי קורס קצינים.
אז זה בסדר. צהל בכיוון הנכון?
תראה, אני קטונתי, אני לא יודע לחלק ציונים לצהל. אני חושב שהבעיה המרכזית, וזה לא קשור חס וחלילה להרצי, ולא קשור, זה לא לפרסונות כאלה או אחרות, הדבר היחידי שמטריד אותי בצהל, הוא צבא היבשה. אני חושב שאנחנו במקום לא טוב בצבא היבשה, לא בגללי או בגלל מישהו אחר. אני חושב ש... באמת, 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 לא מאמינים ביכולות התמרון, לא חושבים שהתמרון יביא תוצאה מספקת, חושבים שהמחיר שנשלם בעבור התוצאה שנקבל הוא לא כדאי, חושבים שאין לגיטימציה ציבורית לספוג הרוגים ופצועים, ולכן יש שיפט מאוד 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 גדול לעולמות התקיפה והאש. אם לא היינו צריכים להחזיק סדק של לא יודע מה, 30-34 גדודים בעיות, שלא יודע מה היה קורה לצבא היבשה, מה היה גודלו האמיתי, והבעיה המרכזית של הערכתי ביום פקודה, זה לא ייקח את הסיבוב, וצהל יצטרך לעשות תמרון על הרגליים, עם חיילים, לא תהיה לו ברירה, כמה שזה עצוב לומר, יש לי ילד בן 16, לא...
לנו...
לא, הוא ילך לאן שהוא רוצה, לא אני אקבל לו, אני אשמח מאוד, הוא ילבש קומתה חומה, אבל רצונו כבודו. ראיתי אלופים ומפקדים שילפו את הבנים שלהם לעשות מה שהם רוצים, אני לא יהיה כזה. אבל אני בא לומר שבשכונה שלנו בלי צבא יבשה טוב לא ננצח, יכולים לדבר איתך על טכנולוגיה כמה שרוצים. יש הבדל בין מעבדה לבין מציאות. ואני מאוד מאוד מוטרד מזה, כי אם שתי משפטים, שאני הייתי חייל עשיתי מסלול שנה ועשר, למדתי לראות ב-M14 עם בקלית, נשק הזה צלפים, וזהו. היום אתה קיצרת את המסלולים לחצי, שמת לו אין ספור טכנולוגיה, קיצרת לו את השירות, ואתה רוצה להגיע לאותה תוצאה. מתמטית זה לא מתכנס. ואז החיילים הם קצת ברווזים. עכשיו, אם אתה רוצה לעשות את צבא היבשה אמיתי, אתה צריך לעשות שלושה דברים מרכזיים. להאריך את השירות, אחד. פיקוד זוטר בקבע. איך אתה עושה רב חיילים? אם הם בטנקים לא יודע לחנוך רובעי, בחיר. להאריך את השירות, לעשות פיקוד זוטר בקבע, ולשנות את מינהל גיוס כוח האדם, כי היום אתה מגיע חמישי או שישי לגולני. הראשון הולך לזה ולזה ולזה ולזה. אז אם לא תעשה את שלושת הדברים האלה, לא תפתור את הבעיה. והיום זה נורא והיום.
אז אולי שלום?
אני אשמח מאוד שהחמור הלבן יבוא בשער הרחמים, וששער הרחמים אמור להיות לדעתי, כן, ויעמוד ויש שלום, והכל טוב ויפה, אבל עד, הזה, עד שיש שלום צריך לשמור, לא? אני הראשון, אני בעד. אני מספר אחד בעד השלום, אבל עד אז צריך לשמור, לא?
יואב ירום, תודה רבה.
תודה.